בוקר טוב שבוע להשלים את הנושא של קביעות הלכה מורכבת חסר לנו רק קטע אחד בנוגע לקניין כל קניין כל הקנאה היא הלכה מורכבת משתיים יש מה שנקרא מעשה הקניין ויש גם דעת דעת הכוונה היא הסכמה ורצון המקנה ומאידך רצון הקונה לקנות דהיינו דעת קונה וכאן השאלה נשאלת האם שתי הפעולות הללו הן שוות וכל אחת מהן מרכיבה את הקניין או דילמה פעולה אחת היא יותר חשובה מהשנייה או שנאמר שמעשה הקניין הוא העיקר ודעת מקנה הוא תפל או הפוך אולי דעת מקנה הוא העיקר ומעשה פעולת הקניין היא תפלה בואו נבדוק את שתי האפשרויות הללו באפשרות הראשונה הרי אנחנו אומרים שהקניין הוא פעולת הקניין זאת אומרת מעשה הקניין הוא זה שיוצר את החלות העברת בעלות מהמקנה לקונה נו אז מה הוא דעת? הפירושו של דבר דעת הוא כדי לסלק מונע מה הפירוש לסלק מונע? אי אפשר שיבוא מעשה קניין ויחול על אדם בעל כורחו כנגד רצונו אז אני צריך את הרצון שלו כתנאי מוקדם כדי שמעשה הקניין יכול לפעול אבל בעצם הכל מונח במעשה הקניין ולפי הגישה הזאת כמובן אין קניין בלי מעשה קניין גישה שנייה אומרת לא, בדיוק הפוך מה שיוצא את הקניין והעברת הבעלות הוא הדעת אלא מה? התורה רוצה לקבוע באופן מוחלט, באופן אובייקטיבי, שיש לו דעת. כי דברים שבלב לא הביא דברים, אנחנו לא יכולים לקבוע הלכות ודינים על פי מה שיש לו במחשבה, מה שיש לו בדעתו, כי אנחנו לא יודעים אם יש לו דעת, אם הוא החליט בהחלטה גמורה, אז לזה צריך את פעולת הקניין כדי להוכיח כדי להפגין שאכן הוא, דעתו הוא להקנות. הנפקמינה בין שתי הגישות תהיינה, מה יהיה אם לא יצויר? יש לנו ראיות או הוכחות שהדעת שלו היא אכן להקנות, אבל מעשה הקניין הוא לא עשה. אם נאמר שבעצם מעשה הקניין הוא פועל את החלות, ואם כן אין קניין בלי מעשה, אז לא אכפת לי, לא משנה לי כלל, אם יש לי ראיות גמורות שהוא הסכים בדעתו להקנות. אבל אם אני אומר שבעצם דעתו מקנה, והמעשה הקניין הוא רק כדי להוכיח את הדעת, ולקבוע שאכן יש לו דעת, אז בחי גבנה שיש לי הוכחות צדדיות, דהיינו שאני יכול להוכיח מכל מיני דברים מהקשר הדברים שהוא אכן רוצה להקנות אז אני לא צריך את מעשה הקניין ואפשר לוותר עליו עכשיו במאמר מוזכר שימו לב שמה שאנחנו חוקרים עכשיו אין לזה שום קשר להקדש למה? למרות שאמירתו להקדש כמסירתו להדיוטה דהיינו שבהקדש אני צריך לדעת מקדיש ולא מעשה אבל כבר אמר רב חיים שזה משום שהקדש חל לשנות את גוף החפץ כדי לשנות את גוף החפץ מספיק שהוא אומר הרי זה הקדש וממילא כתוצאה מההקדש שחל בגוף החפץ נקנה החפץ להקדש זה לא נוגע לענייננו אנחנו לא מדברים על שלב אמצעי כאשר יש שם חפץ והחפץ בעצמותו משתנה בינתיים ביני וביני לא אנחנו מדברים על העברת בעלות באופן ישירה מהמקנה לקונה. אין כאן שלב אמצעי שהחפץ יש לו שם אחר והוא ישתנה במהותו. לכן השאלה נשאלת, האם אכן ההלכה מכירה בעברת בעלות שלא על ידי מעשה, בלי פעולת קניין, אלא על ידי דעת בלבד? אז על זה יש סוגיה במסכת קידושין, והסוגיה נקראת, השם של הסוגיה היא הן הדברים הנקנים באמירה. על מה מדובר? מדובר באבא ואימא של החתן, אבא ואימא של הכלה, או זה יכול להיות גם אבא, זה לא חייב להיות גם אימא. והשאלה נשאלת אם הם יסכימו לשידוך. ואם הם יסכימו לשידוך, מה כל צד מוכן להתחייב לתת כדי שהזוג הזה החדש יוכל לעמוד על רגליהם ויוכל להתפרנס? אז למשל, האבא של הקטן מתחייב שהוא יוציא כסף עבור הדירה, והאבא של הכלה מתחייב שהוא יוציא כסף עבור החתונה וכדומה. אני רק נותן דוגמאות. אז הגמרא אומרת שברגע שהוא קידש אותה, הוא אכן הוציא לפועל את מעשה הקידושין, אז ממילא כל הקניינים שדיברו עליהם, ההתחייבויות של אביו של החתן מצד אחד, או אביו של המידך, כל אלו חלים אפילו בלי מעשה קניין. דיין, אם אני רוצה להתחייב לך היום לשלם לך סכום של כסף, אני צריך לעשות מעשה קניין. איזה קניין מועיל להתחייבויות? יש לך קניין אחד, אתם יודעים? אני רק בודק אתכם, סליחה.
משיכה?
לא, אי אפשר לעשות משיכה על התחייבות, כי התחייבות היא לא סודה. ממשית, אלא סודה. רק עניין סודה יועיל ליצור חיובים והתחייבויות ושיבודים. אבל פה מדובר על שיבוד והתחייבות שחלה באופן גמור מוחלט בלי מעשה קניין, אפילו בלי קניין חליפין, קניין סודה. איך ייתכן? אומרת הגמרא, הן הדברים הנקנים באמירה. אז פה יש מחלוקת איך להבין את הדבר הזה. הפשטוס, וכך הבינו רש"י ותוספות, שהכוונה היא שכיוון שהם הרי רוצים לחתן את הבת לבן הזה וכולי, אז לכן כיוון שהם הסכימו שהקידושין האלו לא יחולו, השידוך הזה לא יצא לפועל אלא אם כן התחייבו כל אחד את מה שהוא התחייב, לכן בעצם הדבר שמוכח, שאנחנו יודעים בכל מיני הוכחות שאכן הם רצו את ההתחייבות הזאת, ההתחייבות יכולה לחול אפילו בלי מעשה קניין. וזה מטה אותנו לצעד של החקירה שלנו, שבכל קניינים המעשה קניין הוא רק הוכחה על הדעת. אבל אם יש לי הוכחה צדדית על הדעת, אז אין חינמי, אני לא זקוק למעשה קניין. אבל אם נבוא ונאמר שרי מעשה קניין הוא זה שיוצר את החלות, ואין קניין בלי מעשה, הדעת הוא הרי משום שאי אפשר לחוף על אדם לקבל את הקניין בעל כורחו, אם כן הדעת הוא רק תנאי וסילוק מונע של התנגדות לפעולת הקניין, אבל כל כולו של הקניין הוא מונח בקניין עצמו, דיינו בפעולת הקניין, אז איך נבין את הסוגיה של הן הדברים הנקנים באמירה? ודרך אגב, נדמה לי, לא יצא לי לבדוק את זה, שבאנציקלופדיה התלמודית יש ערך שנקרא דבורים הנקנים באמירה. אם אני זוכר מילדותי, כדאי לבדוק את זה, יחיל, אם יזדמן לך אפשרות לבדוק באנציקלופדיה התלמודית, אם יש אכן מאמר שנקרא דבורים הנקנים באמירה. כן, באות דלת. עוד דלת זה לא כרח דלת, עוד דלת זה כרח יוד אלף, אני לא יודע מה, אבל דבורם הנקנים באמיר. רב אדלר בספר שלו מביא כאן עוד כמה סוגיות שמשמע מהן שאפשר לקנות קניין בדעת מקנה בלבד בלי פעולת קניין. הוא מביא פה סוגיה אחת במסכת כתובות בדף קב עמוד ב', בהי הנועה דקומקני לגומר ומקני להדודי. ובמסכת גיטין, בהי הנועה גומר ומשאבי נפשי. שיש לפעמים שאני יודע שאדם קיבל הנאה ממשית וחשובה, אז הוא החליט גומר ומקני, הוא החליט בדעת מקנה. הוא מביא כאן עוד סוגיה בבבס שדף כובוב המדט, ובהי הנועה גמרי ומקני להדודי. ועוד כמה סוגיות. אז משהו מכל הסוגיות האלו שאכן ניתן ליצור קניין, והקניין הזה הוא יהיה תקף לגמרי, אפילו בלי מעשה קניין. אז כדאי לבדוק את כל המקורות האלו, אני חושב שיש להם כבר צילום של הדף הזה. ועכשיו בהמשך, הוא מביא שח. השח בחושים משפט סימון קוף צרי חט אומר שאין חלות קניין בלי מעשה קניין וזה לשונו אבל יודע שכל מקום שמרו חכמים שאין קונים מן הקניינים אף על פי שפירש הבוקב הלוקח שיקנו בו אינו קונה והרי הוא כאילו אומר שיקנה באמיר באלמו וקניין באמיר באלמו לא מועיל אז אם כן יוצא לפי לשון השח שקניין בלי מייסה קניין הוא אמירה אבל הוא לא קניין בכלל והשאלה נשאלת איך יבין השח את כל הסוגיות שהזכרנו ליאל שבהן משפע שאם יש אומדנו ואנחנו יודעים מתוך הוכחה צדדית שיש לו אכן הנאה כל כך שהוא ודאי מקנה ויש לו דעת גמורה להקנות אז אכן הקניין חל מה יאמר השח לגבי כל הסוגיות האלו אז זה נושא אחד שצריך לעיין בו היטב היטב יש לו עריכות דברים פה למי שרוצה לעיין בנושא הזה ייתכן דרך אגב בסוגיה של הן הן הדבורם הנקנים באמירה בקידושין במסכת כסובס ייתכן ששם עצם קניין הקידושין חל לגבי כל מיני התחייבויות ממוניות לאו דווקא לגבי האישות בלבד אלא אני יכול להרחיב את פעולתו של הקניין דהיינו קניין קידושין להכיל בתוכו אפילו התחייבויות ממוניות אז זה לא פשוט שאין כאן קניין יש כאן קניין רק שהדין של דס מקנה פועל כאן שהקניין הזה יכול להרחיב את גבולותיו ולכלול אפילו התחייבויות ממוניות אוקיי, רבותיי, היום אנחנו מתחילים בעזרת השם מפתח חדש, שבוע חדש ומפתח חדש. כן.
Regarding a wedding, I have a father's story saying that the chassan and kala, they say verbally, we're going to get married. We both agree. No kinyan. He wants to say there's kinyan.
No, the parents of the...
The parents say they're going to be. So there's a...
And then there's a kiddushin, but the parents agreed, each one, that there'd be a hitchayvut. האבא התחייב לכך וכך, אבא של חתן.
So you say without any kinyan, it's a good marriage.
לא, זה לא חידוש. ודאי שהקידושים חלים. השאלה היא אם עכשיו יכול האבא של חתן להגיד, חזרתי בי. אני החלטתי היום, אני לא מוכן לשלם עבור החתונה. האם הצד של הקלה יכול לתבוע אותו בדין, על סמך האמירה שלו, שהוא התחייב באמירה, לתת כך וכך כסף. התשובה היא כן. והלשון של השאסי הן הדברים הנקנים באמירה מה זאת אומרת באמירה? הרי אין כאן קניין אמירה לא, אני רק אומר שאבא של הקלה יכול לתבוע בביתן לחייב את אבא של הקטן לעמוד בהתחייבותו כאילו שנעשה כקניין על עצם התחייבות זה כל מה שאמרתי והתשובה היא כן, למה? כי יש כאן קניין על ידי מה חל הקניין? הגמרא אומרת על ידי אמירה בלבד? זה נגד השח, שהשח אומר שאין קניין בלי אמירה. כי לפי השח הרי אין כאן הלכה מורכבת משתי פעולות שוות. אלא מה יוצא את הקניין? פעולת הקניין, מייסה קניין, אין קניין בלי מייסה קניין. נו, אז מה נאמר לגבי הן הדבורם הנקנים באמירה? זאת השאלה שאנחנו שואלים על שיטת השח. הבנת? אז זה לא נוגע לגט או לקידושין אני רק אומר שאם עומדו וקידשו זה לזה אז כל החייבויות שגדימו את הקידושין הן מצד החתן, אבא של החתן הן מצד אבא של החתן כולם ההתחייבות הללו חלות בחלות גמורה כאילו שהיה כאן קניין כי אנחנו יודעים שבהנאה הזאת שהם התקדשו זו לזו הוא רוצה להתחייב כי הרי על מנת כן הוא השפיע על השני ומשך אותו כדי להסכים על הקידושין
זה מופיע בכרך זין דבר מניקים באמיר בן סקרדיר כל הנושא זה מתחיל בקידושים, התחייבות אבות בשידוכים, התחייבות המשודחים לקרובים, בנישואים שניים וכל
זה. ואיזה סוגיה הוא מביא שם בהערות למטה, בהערה א' למשל, זה אתה יכול לבדוק? אני חושב שזה כתובות ק"ח, אם אני לא טועה. וזה גם בפרק כמה דקידוש.
קב"ב,
זו הסוגיה שהן הדבר מניקנים באמירו. עכשיו לתרץ את השח מכל הסוגיות שמובאות שם, אולי תוך כדי דיברנו, אולי יחיל, אתה תראה אולי את הספרה הזאת, אני לא יודע, אבל אני מקווה שכן, או בקטע הראשון או בקטע השני. כלומר, איך ייתכן קניין בלי מעשה קניין? הוא חייב להתייחס לשאלה הזאת, אם הוא כותב מאמר על הנה הדבור מניקנים באמירו. אז נדמה לי התשובה היא שיש מה שנקרא כסף ויש מה שנקרא שווה כסף. והגמרא בתחילת מסכת קידושין מוכיחה מכל מיני ילפותות ששווה כסף ככסף. אז אם למשל אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני אדבר בשמך למלך, לשר, כדי להוציא אותך מכל מיני האשמות שמאשימים אותך ואולי תיכנסי לכלא, אבל יש לי השפעה, יש לי ויטמין P, הפרוטקציה עם השר, ואני מוכן לדבר, יש לי השפעה, אני מוכן לסלק את כל הבעיות האלו שיש לך עם הממשל, ובזה תתקדשי לי. אז הגמרא אומרת, טוב, יש מחלוקת בדיוק מהו הנוסח שהוא קידש אותה בה, אבל אם הוא מנסח את זה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שאני אדבר בשבילך למלך, הרי זו מקודשת. אני קיבלה את הקידושין, היא הסכימה, נשאלת השאלה, הרי אישה נקנית בכסף, בשטר ובביר. כאן הוא סך הכל אמר דברים, ואין כאן לא כסף, לא שטר, לא ביר. אומרת הגמרא שיש כאן כסף. מהו הכסף? בדיוק, שווה כסף. הנאה נחשבת לשווה כסף.
After he speaks to the sar, I assume.
אולי זה תנאי שהוא ידבר עם השר, הקידושין חלים תקף. אם הוא לא ידבר עם השר, ייתכן שיש כאן מה שנקרא מקח טעות, כי היא לא קיבלה את ההנאה, אבל ברגע שהיא הסכימה שהוא יעשה את הדבר הזה, והוא התחייב על כך, אז הקידושין חלים. שואלת הגמרא, איך ייתכן שהקידושין יחול, היא לא קיבלה שום דבר? אומרת הגמרא, והיא הנו, יש אפילו מקרה שאישה נותנת כסף לבעל, למקדש, הוא קיבל את הכסף והיא מקודשת. איך ייתכן? אומרת הגמרא, דווחת אני חושב, ביונם חושב, שהיא כל כך נהנתה מזה שהוא קיבל את המתנה שלה, והיא הנו, גומר ומקנינף, שיש לה דעת קידושת. אז אם כן, אנחנו רואים שההנאה נחשבת לשווה כסף. לכן לפי השח, ייתכן שאין כאן התנגדות, אין כאן הכחשה לכל היסוד שלו, שכל קניין זקוק למעשה קניין, כי לפעמים נתינת הנאה נחשבת למעשה קניין. אני לא צריך לתת לך למעשה קניין דבר פיזי, ממשי, שאתה יכול למשש אותו, אלא מספיק שאני נותן לך דבר שהוא כסף או שווה כסף, הנאה נחשבת לשווה כסף. מצאת משהו?
לא,
אוקיי. חשבתי אולי טוב כדי הדיבור.
הוא דבר על ההנאה, אבל שווה כסף לא מצאתי עדיין.
הוא לא מסתכל.
I have a technical question. If I tell
Anisha,
I will give you money, the condition is not chal until I give it, right?
So, נכון.
If I'm going to speak to the star, she got to wait, no?
As
no better than kesef.
Okay. אבל אם הוא קיבל עצמו שהוא ידבר עבורה למלך, זה גוף הנחשב להנאה.
And the commitment to give her money? I will give you money, it's also good enough?
Yeah, זה גוף הנחשב להנאה. אם הוא מקדש את המנאה או בכסף ממש. זאת אומרת, אם יש לו כסף על השולחן, אז הוא מקדש את הבכסף.
I say I'm going to give money, so is that considered?
אז זה תלוי בניסוח. אם הוא מנסח את הקידושין, הרי את מקודשת לי בהנאה זו.
That I will give you.
כן, ואם ההנאה הזאת היא קיבלה אותה, אז יש על זה כל מיני סוגיות בשעס. למשל, מה יהיה? יש איזה כלב שמאיים לנשוך אותה, והיא אומרת לו, אם תצילני מהכלב, אז אני, בהנאה הזו, אני מקודשת לך. והוא קיבל עצמו להציל אותה. אז יש סוגיה שלמה, אם זה נחשב להנאה או לא נחשב להנאה. אוקיי. אוקיי. על צ'ק יש בעצם דיון. עכשיו אנחנו מגיעים לתת הקדמה לנושא חדש, שאני חושב שהוא מפתח מאוד חשוב לכל השעס, כפי שאתם ודאי תסכימו. וזה נקרא שלילי וחיובי. שלילי זה negative, וחיובי זה positive. חיובי זה constructive, ושלילי זה destructive. חיובי זה דבר שיש, שלילי זה דבר שנעדר, נון עין דלת רי, שאיננו. יש אור ויש חושך. אז אחת מהחקירות הגדולות היא מה זה חושך. האם זה רק שלילי, אין כאן אור, או שחושך זה דבר חיובי. כמו שאנחנו אומרים בברכה לפני קריאת שמע, בורא אור, יוצר אור, ובורא חושך. אז וילנה גאון רוצה ללמוד מכאן שחושך זה בריאה. אוקיי, לא ניכנס לזה כרגע, בעזרת השם עוד חזון למועד. עכשיו, ברב חיים בריסקר לא תמצא את הנוסח הזה כלל. בכל הספר של רב חיים, שיש לו 120 עמודים, תחפש בוורד סרצ', לא תמצא שלילי וחיובי, עד כמה שידעו. לא עשיתי את המחקר, אבל בלי לעשות את המחקר אני יכול להבטיח לך. כי רב חיים היה אלרגי למונחים, למינוח שבא מעולם הפילוסופי. רב חיים היה סבור, ואצלו זה היה אחד מיסודי האמונה, שאנחנו חייבים למצוא את כל הכלים להבין את ההלכה בתוך התלמוד, בתוך הש"ס. ומינוחים וסטרוקצ'רס, כל מיני מבנים שבאים מבחוץ, זה כבר פסול וטרף. מה שאין כן, יש הסקולה אחרת בין הליטאים, בין הליטווקס, והסקולה הזאת הייתה מושפעת מאוד מעולם הפילוסופי. והראשון שבהם היה הגאון הרוגצ'ובי. הגאון הרוגצ'ובי למד כללי הש"ס מתוך הרמב״ם, אבל איזה רמב״ם? לא הרמב״ם של יד החזוק, המשנה תורה, אלא הרמב״ם של מורה לנבוכים. ובזה הוא כבר סטה מהדרך של רב חיים. הם היו בני אותו גיל, ממש נולדו אני חושב באותה שנה. הם למדו יחד, רב חיים והרוגצ'וב בחברוסה, כשהם היו בגיל שמונה, למדו שנה אחת, ואחר כך נפרדו. והרוגצ'וב עשה את שלו, ורב חיים עשה את שלו. הרוגצ'וב באמת חרש וחקר בעולם הפילוסופי, ואיך ליישם את העולם הפילוסופי והמינוח שבו לתוך עולם ההלכה. יש על זה הרבה דברים גדולים, ואולי אם ירצה השם נגיע לזה, אם נתקבל הפחד שלנו ללמוד את הספר הזה של הרב נחם קשר, כי יש לו מאמר שלם על היעדר, היעדר וחיובי, חיובי והיעדר, או מציאות והיעדר. והתחלתי אתמול בלילה, וברוך השם נרדמתי אחרי כמה דקות, זה מאוד מאוד עמוק ו... אין לי מושג מה הוא מדבר פה, אבל אולי, וסייעת נשמע. אבל מה קצת, שקצת יותר קרוב לידינו ולהבנתנו, זה הספר הזה של רב עמיאל, המידות לחקר הלכה. אז יש לו מאמר שלם על הנושא של חיובי ושלילי. הרב עמיאל, כפי שאתם יודעים, היה רב הראשי בתל אביב יפו, לפני בערך 60 שנה, משהו כזה. הוא גם מפורסם, הוא פרסם ספר שנקרא דרשות אל עמי, תהיינו דרשות לעם ישראל, כי הספר, השם שלו היה עמי אל, עמי מלשון עמי, ויש לו את הספר הזה, המידות לחקר הלכה. אז צילמתי פה כמה עמודים, ואולי אם לא אכפת לכם להסתכל בפניהם, יחיל כבר צילם אותם, ואתה לא צריך לצלם אותם, ג'ול, משום שיש לך, יש לך זיכרון פוטוגרפי, כפי שאנחנו יודעים, אז אין צורך. החיוב והשלילה. עכשיו, הדוגמה הקלאסית של חיוב ושלילה הוא אסי ולא תעשה. כאשר החיוב, האסי, מחייב אותי לעשות משהו בקום ועשה, ואילו הלא תעשה, אוסר עליי לא לעשות משהו. וזה נקרא שלילה, אי עשייה. אם לדוגמה ניקח מה שנקרא איסור עשה, כאן יש לנו קצת בעיה. ניתן כמה דוגמאות של איסור עשה. למשל, אכילה ביום הכיפורים הוא איסור עשה. לא כתוב בשום מקום בתורה לא תאכל, אלא כתוב ועיניתם את נפשותיכם. אז התורה כאילו מחייבת אותי בעינוי, כאשר עינוי הוא בעצם הימנעות או שלילה של פעולות שונות. אז ממה נפשך? אם נאמר שעינוי הוא חיובי, כי הרי התורה מחייב אותי בעשה של ועיניתם, מה אני עושה? איפה פה הפעולה בקום ועשה לקיים את העשה של ועיניתם? אלא ודאי זה איסור עשה, ובעצם אין כאן אלא איסור להימנות, להימנע מפעולות מסוימות, זה שלילה. אבל התורה מנסחת את האיסור הזה בצורה של עשה, וההיגיון מחייב אותי לשאול את השאלה מבחינה רציונלית, אני לא מבין למה התורה מחייבת אותי בדבר שלילי. יותר היה מתאים לומר לא תאכל, לא תשתה וכו' וכו'. אז המושג של איסור עשה, ניתן עוד דוגמה. למשל, התורה אומרת וביום השביעי תשבות. מה זה לשבות? לשבות הכוונה היא להימנע מאחת מ-39 אב מלאכות. אז אם כן, אין כאן עשה לשבות, התורה לא מחייב אותי ללכת לישון, אמנם שינה ושינה ושבס תיינוג, אבל זה מדין עונג שבס, לא מדין תשבות. אז אם כן, יש לנו דוגמה אחרת של מצווס עשה, שבעצם הוא לא תעשה, וזה נקרא בלשון הראשון והאחרון עם איסור עשה, או לפעמים בלשון השעס לאו הבא מכלל עשה. אז פה אנחנו קצת מסתבכים איך להגדיר את הדבר הזה. האם הדבר הזה הוא שלילי, כי למעשה התורה מונעת אותי מפעולות מסוימות, או דילמה, התורה מחייבת אותי ויש כאן חיוב באופן חיובי ולא באופן שלילי בלבד, ועל כן התורה מנסחת זה בלושן של חיוב. למשל, אולי ביום הכיפורים אדם צריך להגיע למצב של עינוי, שהוא מעונה. המצב הזה של מעונה הוא בעצם קיום בחיוב, למרות שאיך הוא מגיע לידי כך? על ידי הימנעות. אז ייתכן שעל ידי שלילת פעולות אדם מגיע למצב חיובי, ואין חינמי זה נקרא חיוב ולא שלילה. ולמה זה נקרא חיוב? משום שהתורה רוצה להביא אותי למצב, אבל אני לא יכול להגיע למצב הזה בלי, אלא על ידי שלילה. או למשל תשבות בשבת, אני מגיע לידי שבות, אני נמצא במצב רוח של שביתה או מנוחה. כלשון חז"ל, חז"ל אומרים בו שבס בו מנוחה, כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא את המנוחה, וייתכן שלמרות שהמנוחה הזאת אני מגיע אליה על ידי שלילת הפעולות, מכל מקום בסופו של דבר יש דבר חיובי. ולכן החילוק הזה בין מצוות עשה למצוות לא עשה, כאילו שאנחנו מחלקים פה חלוקה בין שלילי וחיובי, זה לא כל כך פשוט. על כל פנים, בואו נראה את רב עמיאל. רב עמיאל אומר ככה.
I hear you talking about three things. You're talking about linguistic issues, how it's phrased, and then you're talking about, it seems like, philosophical issues in terms of what kind of state you want to be in, the state of not having something.
Right.
Is that what you're doing?
Yeah, and maybe it's all about Talia. Yitachin shehaniswach shal Torah megalah lanu שזה לא שלילי בלבד, כמו לא תרצח ולא תנף ולא תחמוד, אלא יש כאן צד חיובי, רק שבאופן טכני אני לא יכול במציאות של העולם הזה להגיע למצב החיובי הזה, אלא על ידי שלילת הפעולות. אבל למעשה, בסופו של דבר זה בעצם עשה, ולא לא תעשה. רק שטכני אני לא יכול להגיע לקיום העשה, אלא על ידי שלילה. אבל השלילה היא רק אמצעי או דרך להגיע למצב חיובי.
The same also says at the linguistic level, how it's phrased.
ויתכן שיש נפקא מינות בין עשה ללא עשה. ויתכן למשל שאדם חייב להוציא את כל כספו כדי לא לעבור על לא תעשה. מה שאין כן לגבי עשה, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אז מה הדין? האם הדין תלוי בפעולה חיובית בניגוד לפעולה שלילית. דהיינו, כדי להימנע מפעולה שלילית אני חייב להוציא את כל הכסף שיש לי בעולם, אבל לעשות פעולה חיובית אני... למשל, אני אתן לכם דוגמה. התורה מחייבת אותי בלקחתם לכם ביום הראשון. מה יהיה באדם שלוקח את הלולב ובמקום להגביה אותו הוא משחית אותו? איך אני רואה את הדבר הזה? אז יש כאלו שרצו לומר שזה נקרא עבירה. למה? כי הוא ביטל את המצווה באופן של מייסה, ואם הוא ביטל את המצווה על ידי מייסה, אז זה נחשב לעבירה, לאיסור. יש איסור, אם הוא לא לוקח את הלולב הוא מבטל את העסק בשבי אל תעשה, אבל אם הוא לוקח את הלולב ומשחית אותו, הוא לוקח ברנר ושורף אותו כמובן ביום ראשון של חג, אז לא זו מובד שהוא חייב משום מלכס, אני לא יודע, אולי זה מקלקל, אז הוא יהיה פטור, אבל הוא גם חייב על איסור של ביטל עסק. דעני שיש ביטל עסק בקום ועשה. אתה יודע מי חידש את החידוש הזה? המנחת חינוך. המנחת חינוך טוען שאם אני לא אוכל בסוכה, אז ביטלתי עשה בשבי אל תעשה. אבל אם אני אוכל חוץ לסוכה, זה נחשב לעבירה. זה נחשב לביטל עשה בקום ועשה, ויש לו כל הדינים של איסור ועבירה. עד כדי כך, שלמשל, הדינים של מצווה בו בעבירה, וכל מיני דינים כאלו וכללים כאלו, חלים לגבי אדם שאוכל חוץ מסוכה. ויוצא לפי המנחת חינוך, אם אני צריך לאכול וכדי לאכול בתוך הסוכה, אם אני חייב לאכול, כן, אני צריך לאכול וכדי לאכול בתוך הסוכה אני צריך להוציא מהכיס שלי יותר מחומש או מחסי, אני חייב על כך. למה? כי האפציה השנייה היא לאכול חוץ מסוכה, והמנחת חינוך הבין שאכילת חוץ סוכה זה איסור. רב סלוויצ'קה היה תוקף את היסוד הזה, הרבי שלי לא קיבל את זה, הוא אומר שהחיובי ושלילי כאן זה לא שייך, הדין לא נקבע על ידי פעולה או היעדר פעולה, אלא על ידי עשה ולא תעשה. כלומר, לא נתייחס למציאות ונשאול האם הוא עשה מעשה של איסור או לא, אלא נתייחס לאיסור עצמו. אם אין איסור, אז אין איסור, אם יש איסור, יש איסור. כאן אין איסור, התורה לא אסרה עליי בשום פנים ואופן לאכול חוץ מסוכה, אלא מה? התורה חייבה אותי לאכול בתוך הסוכה, ואם אני אוכל חוץ לסוכה ביטלתי את העסק. אבל זה כבר שייך לסיווג או לעולם של עסם, לא תעשה, אין כאן איסור כלל. מה שאין כאן מנחת חינוך הבין שאם בצורה מסוימת אני מבטל את העסק בקום ועשה, זה נקרא לביטול עסק. וזה מאוד מאוד מזכיר לנו, המנחת חינוך, את שיטת רב יוחנן שדיברנו עליה לפני שבוע, בנוגע ללאו הניתק לעסק. שרב יוחנן אומר, מתי הוא לוקה? על ידי זה שהוא ביטל את העסק. דהיינו, רב יוחנן כבר ראה ביטל העסק כמעשה עבירה. ולכן, לפי שיטת כמה ראשונים, הריטב"א ואחרים, לפי רב יוחנן, אם אני מתרה בו התראה לפני שהוא שוחט את האם, אל תשחט את האם כי אז תלכה, אז אינו חינם אם מלכין אותו. על מה? על שחיטת האם. מה זה שחיטת האם? התורה אומרת לא תשחט את האם? לא כתוב ככה. כתוב לא תיקח את האם. אבל אחר כך כתוב שלח תשלח את האם. אלא מה? על ידי השחיטה הוא מנע מעצמו קיום העשה של שלח תשלח. או למשל הגזלן השחיט את הגזלה. אז אומר רב יוחנן שעל השחטת הגזלה הוא יקבל מלכות. כמובן, לא על השחטת החפץ הגזול בלבד, אלא השחטת החפץ הגזול בצירוף עם עצם מעשה הגזלה, אבל שניהם ביחד מהווים איסור אחד. אז גם הביטול עשה הופך להיות איסור, הוא משלים את העבירה. אז אני אומר, המנחת חינוך לקח צד קדימה, הוא הרחיק לכת, והוא אמר שאפילו במקרה שאין לי לא תעשה כלל, ביטול עשה ייחשב כעבירה אם אני מבטל את האסי בקום ועשה, רב יוחנן אמר ביטול אסי, נחשב כעבירה דווקא אם יש לא תעשה, אלא התורה נתקע את הלא תעשה ליסי, אני יכול להפוך את ביטול האסי לגמר עבירת עליו של הלא תעשה. אבל עכשיו יוצא למנחת חינוך חידוש עצום, ממש מהפכה, שאם אני עושה את הביטול אסי במייסה, אז אני לוקה על עבירת ביטול אסי. וזה פלא, כי לכאורה הקביעות כאן היא תלויה באסי או בלא תעשה, לא במייסה או באי עשיית מעשה. לדוגמה, דיברנו בעריכות על שיטת הרמב״ם של הקונה חמץ בפסח, שהרמב״ם סובר שהוא לוקה על בל יירו ובל ימוצא. אז כל המפורשים מקשים עומדים במרד נגד הרמב״ם, איך ייתכן שנלקה אותו? הרי בסופו של דבר הוא עובר על אווירה בשבי אל תעשה, דהיינו על בעלות של החמץ. בעלות על החמץ זה לא בקום ועשה, אלא מה, הוא עשה מעשה של קניין החמץ לקנות אותו, ועל ידי קניין החמץ הוא הגיע לבעלות החמץ. האם ייתכן שזה הופך את הלאו ללאו שיש בו מייסה? הרי הלאו עצמו בבעלות ולאו שאין בו מייסה. האם נבוא ונאמר שלפי הרמב״ם כל לאו שאין בו מייסה, אם אני עובר עליו בקום ועשה, אז ממילא מלכין אותו. דהיינו, שמה קובע שלילה או חיוב, זה לא עליו בניגוד לעשה, אלא המעשה בניגוד לאי עשיית מעשה. אז אם עליו עצמו הוא מוגדר באופן מופשט כלאו שאין בו מעשה, אלא שבביצוע הלאו הוא עושה מעשה, אז יוצא לפי הרמב״ם שלמרות שהלאו הוא לאו שאין בו מייסה, מלכין אותו משום שהוא עבר על הלאו בעבירה בקום ועשה במייסה. עוד דילמה, אולי הרב מתכוון למשהו אחר לחלוטין, אבל זה גוף מה שאנחנו, אני אתן לכם עוד דוגמה, שוב פעם ממסכת מכות. הגמרא דנה לגבי נזיר שנכנס לבית הקברות ולא התרו בו, אבל הוא נמצא בבית הקברות והתרו בו שהוא חייב לצאת מבית הקברות. אומרת הגמרא שאפשר להלקות אותו על כל התראה והתראה, אפשר להתרות בו 5 פעמים, ועל כל פעם שמתרים בו תצא משם, והוא נשאר שם, הוא משה את עצמו שם, מלכין אותו. אז נשאלת השאלה, איפה כאן המייס החיובי? בעצם יש כאן רק שלילה של אי עשייה, הוא לא יצא מהבית הקברות. אז אומרים בשם השגסריה שהוא היה מחדש על פי זה שאם מצב נוצר על ידי מעשה, כלשהו משהה את המצב הזה נחשב לעשיית מעשה. אז אם כן, שוב פעם, יש לנו דוגמה של אי עשייה שהופכת להיות כעשייה דמי, והשלילה של הפעולה נחשבת לעשייה באופן חיובי. לכן אנחנו אומרים בתור הקדמה לנושא הזה של שלילה וחיוב, שלא תמיד אנחנו מגדירים שלילה וחיוב לפי ראות עיניים. זאת אומרת, העין מסתכלת ורואה שלילה, אז האדם שראה עם העיניים ויש לו רופא טוב, אז הוא מגיע למסקנה שזה נקרא שלילה. למה? כי הוא לא עשה מעשה, אבל זה רק בעין חיצונית, דהיינו לפי המציאות. המציאות קובעת כאן שלילה, אבל על פי דין זה יכול להיחשב כחיוב, כמצב חיובי. אם על ידי שלילת המעשה הוא יוצר מצב חיובי, אז זה הופך להיות חיובי על פי דין. ולכן ייתכן שאי עשיית מעשה במקרים מסוימים נחשב כמעשה, והלכה תסיק את המסקנות המתאימות לעשיית מעשה, למרות שבמציאות, אם אני לוקח וידאו, אז לא ראיתי שום מעשה, אלא אדרבה, אי מעשה, פסימיות ואי עשייה. אני אתן לכם דוגמה ממסכת גיטין. הגמרא בתחילת מסכת גיטין בדף ב' עמוד ב' אומרת שאדם נתן גט לאשתו ותנה תנאי בזה לשון: אם לא באתי מכאן ויעד 12 חודש, הרי זה גט. ואם באתי תוך י"ב חודש, אינו גט. הגט בטל ומבוטל. אומרת הגמרא, בחי גבנה, אם הוא לא בא, אז הגט הוא גט. יוצא שהחלות הגט תלויה בזה שהוא לא בא. אז איך אני מגדיר את זה? כחיובי או כשלילי? מצד אחד, לפי ראות העיניים בצורה שטחית, הרי יש כאן אי עשייה בלבד, הוא לא בא. אז בואו נסווג את זה, נגדיר את זה כשלילי. אבל מאידך גיסא, הרי על ידי אי ביאה הגט חל. אז התוצאה מהאי עשייה היא תוצאה חיובית ונוצר כאן גט. אז אולי אפשר לראות את זה, להגדיר את זה כשלילה. וייתכן שיש נפקא מינה, מה יהיה אם הוא רצה לבוא תוך י"ב חודש והוא היה מנוע מכך על ידי אונס? למשל, הוא הגיע עד לגשר והגשר פתאום נשבר לו והוא לא יכול לעבור את הנהר ולהגיע תוך י"ב חודש. אז איך אני רואה את הדבר הזה? לכאורה יש לנו כלל של אונס כמאן דעביד לא אמרינן. אונס זה רק שלילה, אונס זה לא דבר חיובי. אונס יכול לפתור אותי מאיסורים, אבל אונס לא יכול להוות מעשה. אי אפשר לבוא ולומר שהוא כאילו בא כאשר למעשה במציאות הוא לא הגיע, הוא לא בא. אז מה אני אומר כאן? אם אני אומר שאי ביאה זה חיובי, אז אונס מפקיע דבר חיובי. אבל אם אני אומר שאי ביאה זה שלילי, דהיינו היעדר ביאה, הוא לא הגיע, אז מה אכפת לי אם הוא לא הגיע מחמת אונס? אבל בסופו של דבר הוא לא הגיע, ואם כן הגט חל. עוד פעם אני חוזר, אם אני רואה באי ביאה מצב חיובי, כמו שהשגסאי אומר שאם הנזיר לא יוצא מבית הקברות זה כאילו שהוא נכנס לבית הקברות ואפשר להלקות אותו על כך. גם כאן הוא מתנה תנאי שאם לא באתי, מה זה לא באתי? לא באתי, לא באתי, אלא לא באתי. אתם מבינים את ההבדל? לא באתי. אז הלא באתי זה נחשב על פי דין למעשה שמקיים את הגט באופן חיובי. הלא באתי יוצא חיובי. אז אם כן, אונס, אונס לא נחשב למעשה. מה שעשיתי באונס, בדברים שהם לגמרי חוץ מידי, אני לא יכול לשלוט על הדבר הזה, זה לא נחשב למעשה. אם אני רואה את האי-ביאה כמעשה חיובי, עוד פעם על פי דין, לא על פי מציאות, אז מעשה שעשיתי באונס לא נחשב למעשה. אז אין כאן קיום התנאי והגט הוא בוטל, כי הוא לא בא. הבנתם? לא בא. דהיינו, יש לנו את הסוגריים של לא בא, ויש לנו את המינוס של לא. אז הוא לא קיים את התנאי של לא בא, כי לא בא זה מצב חיובי. אבל אם אני אומר שלא בא זה מצב שלילי בלבד, כי הרי במציאות זה שלילה, אז אני לא יכול על ידי אונס לבוא ולומר זה כאילו הוא בא, כי אונס כמאן דעביד לא אמרינן.
You're doing the linguistic trick here by just saying not coming quickly and assuming that
it's
an event.
I think Sam, it's a lot more than linguistic. I think this is very conceptual, very profound. Meaning, how do you view someone who doesn't do something? So leave out the linguistics for a minute. Just think in terms of, you know,
physically you see it as passive. Maybe philosophically you see it as
not philosophically, but halachically. That's where I disagree with you. Halachically means that halacha has the reserves for itself the right.
To label something as an action, even though it's not an action, by using
correct.
Say terminology.
Correct.
Okay.
Okay, but again, it's not just terminology. Again, it's much more profound than just labeling. You know, what we're saying is that all the halakhas of a davar chiyuvi will apply. That means that I can punish you for a non-action. That's mind-boggling, right?
Is that
in the case of the
shakasai. Is some kind of metaphysical event that occurred, which is not passive? Is that what we're doing?
Well, it depends. If you're talking about Inui on Yom HaKippurim or Shvis on Shabbos, that might be metaphysical. You know,
no, that's really a physical state. We want you to feel lousy.
Oh, so, okay, you call it psychological and I call it metaphysical. So what do you mean by metaphysical? I don't know.
Well, but you're saying not coming is actually an event or
I'm using that as a legal term. Okay, so you want to call it metaphysical, I call it legal. Maybe we're saying the same thing. But legally, what he's saying is that if I don't come, you follow the don't come, Again, it's not linguistic. The don't come means that
he didn't come.
But again, it depends what you mean by didn't come. If you mean he didn't come, then well, he didn't come. No, he didn't come. Do you see here the difference? Didn't come means he was not in a positive situation of didn't come. And then nafkamina again is a halachic nafkamina. This is not just philosophy. The question is, what if he was prevented from coming through circumstances, mitigating circumstances beyond his control? And that's called onus. If I view not coming as just not coming, the way you and I would have understood it, then, buddy, I'm sorry, but you didn't come. The get is chal. She's already on her way to marry another guy. That's it. It's a fafalan. But if I view not coming as a halachic kiumatanai, which means that there's something positive happening here, then I could say that he didn't positively not come because he was prevented from doing so. Again, if you're not familiar with this, you get used to it after a while, it becomes second nature, and it's fascinating. I'm fascinated by it.
I read this in the Rebbe Bear years ago, and it freaked me out.
Well, look, I can't explain to you Rav Baruch Beer because I have to read Rav Baruch Beer 50 times, and after I read him for the 50th time, I finally give up. I mean, now, Rav Haniel is very a close second to Rav Baruch Beer. I mean, I had to read this quite a few times till I began to understand, but at least there was some light at the end of the tunnel. I felt intuitively there's something to be gained here from Rav Haniel. Rav Baruch Beer, I don't know, he was a great Rosh Hashiva, he was a very profound thinker. Maybe he was just too profound for me, but his language doesn't do it for me. I can't, you know, I think that particular characteristic, if I could say this without being put in chayim, I think he was lacking, you know, rebuff there. He didn't have that pedagogical style. Very hard to understand. Reb Chaim was a great pedagogue. He had only one problem, Reb Chaim. He had to be abridged and abridged and abridged. And it was a meshugas by him. It was an obsession. And Rav Salvation told us that there were six different, how do you say in English, madurot?
Editions.
Six different editions of Rav Chaim, because every time he went back to his manuscript, he crossed out more words and more words and more words. And the Rav used to say, chaval. How terrible it is that we don't have the first edition or any of the first five editions, because what you're ending up with is, you know, what Reb Chaim should have said in three sentences or three lines, he says in two words, and you got to rack your brains and figure it out. But as a Balmazvir, in a very, you know, precise use of language, he was unsurpassed. Reb Chaim, he belonged to the period of the Rishonim. I mean, but again, you know, unfortunately, he's very abridged, no extra word. Call a Mosif Goreh. That was the light that, you know, the candle under his feet. Okay, let's see. How are we doing on the clock? We have a few more minutes? Yeah? Okay, so what I would like to do with you is go through the text inside. Again, it's heavy reading, so we can't read everything, but you have a photocopy of it. I may skip certain things, and you'll let me know if I move too slow, too fast. Okay. Halacham you said it bikara al kumva save al shevi altase. So when the haluka zot ben kumva save ve shevi altase, he mamash chotechet ve he poshetet tzurata ve sholetet al kol halacha kula. Kumva say hu davar chiyuvi, shevi altase shlili, aval lo tamid hu haklal hazeh. כי לא תמיד מתאימים המציאות והדין. כלומר, אנחנו רואים במציאות שי ואל תעשה, ועל פי דין זה נחשב לקום ועשה. זה המפלי פה בכל המפתח הזה. במציאות ודאי, שהמייסה הוא חיובי, ואי מעשה הוא שלילי. אבל יש לפעמים שבדין, דהיינו בהלכה, בעולם ההלכה, הוא ההפך. שאי מעשה מביא לתוצאות חיוביות, והמעשה מביא לתוצאות שליליות. אתם שומעים את הדבר הזה? שייתכן שדווקא על ידי אי מעשה הגט חל, כי הוא אומר אם לא באתי. אז אם כן, איך אני מגדיר את האי מעשה? הנקודות פה הן מאורפלות, יש כאן מין טווילייט זון כזה, כי אני לא יודע, מצד אחד הוא לא בא, אבל מאידך גיסא הלא בא יש לו כוח, יש איזה כוח בלא בא, כוח חיובי ליצור איזשהו חלות, איזושהי תוצאה. הוא טוען שאפילו לפעמים על ידי מייסה באופן חיוב הוא בעצם עובר על איזה איסור והוא עושה שלילה. למשל, אם אדם יתחייב כלפי חברו ואם לא יעשה איזה מעשה, נדמה לי שהוא מתכוון לגמרא בגיטין, הוא לא מביא אותה, אזי יוצא להפך שאם מעשה מביא לתוצאות חיוביות, ועל ידי כך הוא מחויב, דהיינו הקניין חל או ההתחייבות חל, המעשה מביא לשלילת הקניין כי הוא התנה תנאי באופן שלילי, דהיינו שהקניין יחול אם הוא לא עושה מעשה, ואם הוא עושה מעשה זה מבטל את הקניין שלא יהיה מחויב. כלום זאת אומרת שאף על פי שבמציאות הדבר הוא פעולה, אבל הוא ההפך. כאן האי מעשה נחשב לדבר, דהיינו ליצירת חלות, ואילו הפעולה נחשבת לביטול או הפקעת חלות. אז מצד זה אפשר להגדיר את הפעולה כדבר שלילי. עכשיו רבותיי, אני רוצה להעיר הערה שאני עצמי לא מבין אותה כל כך, אבל אולי מתרגל למושגים האלה. אם אדם בא, כלומר התנאי היה אם לא באתי יהי גט, ואם באתי לא יהי גט, אז הוא בא, אז נדמה לי שרב עמיאל הבין את זה כשלילה. למה? כי על ידי בא הוא מבטל את הגט, פוסל את הגט. ייתכן שזה בדיוק ההפך, שביטול הגט זה נחשב לדבר חיובי. למה? כי באדם שנותן גט לאשתו והוא מתנה תנאי, אם לא באתי יהיה גט, אם באתי לא יהיה גט, אז פירושו של דבר הגט של עצמו יש לו חיות, יש לו כוח להפעיל את הגירושין על פי דין. עכשיו הוא בא והוא מפקיע ושולל את כוחו של הגט ליצור את הקניין. הוא מניח שזה נקרא שלילה. אני הקוטון, ואני לא מבין את מה שאני אומר לכם, אבל בשלב או במישור מסוים אני כן מבין. אני אומר שזה חיובי. למה? כי לקחת גט בידי ולבטל אותו ולפסול אותו, זה גוף הנחשב לחיובי. אוקיי, תשימו את זה הציד.
You can put in a physical model. It's like if somebody zarak chets, right? And then you interfere. So it's clear that you're not doing so. That the force is there already. So you're kind of going more like a dynamic picture. The get is going.
בדיוק.
And I'm doing a mavatl. This is the mavatl.
מבטל, המפקיע. ייתכן שמבטל ומפקיע זה גופה נחשב לפעולה חיובית. אז אני לא צריך לומר כמו שהוא מניח כאן שאם הוא בא ומבטל את התנאי, אז זה נחשב לשלילה, כי הגט הוא בטל ומבוטל. לא, ייתכן שהתנאי יש בו כוח לבטל את המעשה. כמו שלמשל תוספות אומרים במסכת הכתובות בדף נ"ו, תוספות מאוד מאוד מפורסם, שאם אדם מתנה תנאי, אז פירושו של דבר שהמעשה של עצמו חל. אלא התורה חידשה פרשה של בני גד ובני גד, פרשה של תנאי, לתת בידו של אדם כוח להפקיע, בדיוק, לבטל ולפסול. תפתחו בבקשה לעמוד, איזה עמוד זה היה? עמוד קוף דלת, יש להם העתק של עמוד קוף דלת, במאמר הארוך הזה. הוא אומר ככה, מה הדין בכהן שעובד בבית המקדש ובשעת עשיית הקורבן באחת מהעבודות יש לו מחשבת פסול והמחשבה הזאת פוסלת את הקורבן? אז הוא חוקר, האם זה שלילי או חיובי? מה הפשט? האם התורה דורשת לשמוע כדי ליצור את הכשר הקורבן, או שהקורבן של עצמו הוא קשה? רק שמה? התורה אומרת שמחשבה שלילית, דהיינו מחשבה חוץ לזמן או חוץ לזה, זה פוסל את הגט. פוסל סליחה, פוסל את הקורבן. אז הנה, הוא חוקר בעצם מה הגדר של מחשבת פסול. האם מחשבת פסול זה בעצם שלילה, היעדר מחשבה חיובית, התורה דורשת כתנאי בהקשר הקורבן שהוא יכשיר את הקורבן כמעשה חיובי, דהיינו מחשבת לשמור, והוא לא חשב מחשבה חיובית זאת. אז זה נחשב להיעדר, חסר פה איזושהי פעולה להכשיר את הקורבן. עודים או לא, הקורבן של עצמו הוא כשר, אבל מחשבה יכולה לפסול את הגרים עם מחשבה שלא לשמור. ויש כאן חידוש של רב סולובייצ'יק שנגיע אליו מרצה שמחר לגבי גט. הוא טוען שלגבי גט בעינון לשמוע, להכשיר, המחשבת לשמוע היא מכשירה את הגט, מה שאין כן בקורבן, דווקא מחשבת שלא לשמוע פוסלת את הגט. ועל פי זה הוא רוצה להסביר מדוע יש דין של סתומו לשמוע בקורבנוס ואין דין של סתומו לשמוע בגט וכו' וכו'. אז בלי נדע נגיע לזה. רב סולובייצ'יק מחדש שיש הבדל בין ספר תורה לבין גט. בנוגע לספר תורה, הדין הוא שלא לשמוע פוסל את הספר, מה שאין כי בגט הלשמוע של הגט מכשיר את הספר. מה נפקי מינו? אז יש סוגיה במסכת גיטין בדף חוף של כתב על גבי כתב, דהיינו שהכתב התחתון, הכתב הראשון היה שלא לשמוע, הכתב העליון היה לשמוע. אומר רב סולובייצ'יק שיש הבדל, עוד מעט אני רוצה שם לא היום, אבל נראה את הסוגיה בלי נדר בפנים, יש הבדל בין גט לספר תורה. בספר תורה שיש דין שלו שלא לשמוע פוסל את הגט, אז יש לי כאן שתי מחשבות. יש לי המחשבה הראשונה בכתב תחתון של שלא לשמוע, ויש לי גם את המחשבה של כתב העליון של לשמוע. ומכיוון שיש הלכה של שלא לשמוע שפוסל את הספר, לכן הספר הזה הוא פסול, כי קיימים שני הכתבים, גם כתב העליון גם כתב תחתון. מה שאין כמנוגע לגט, אין דין של מחשבת שלא לשמוע פוסלת את הגט, אלא יש צד חיובי ודרישה למחשבת לשמוע, על ידי הכתב עליון יש לו מחשבת לשמוע. אז עוד פעם, רק שנעשה, אני רק רוצה לסכם. ייתכן שבנוגע לשמוע אפשר לראות את הלשמוע, את הדרישה, הצורך לשמוע בשני מישומים, בשני כיוונים. אפשר להגדיר אותו כשלילה, דהיינו שלא יעשה הפוך מחשבת שלא לשמוע, או כחיוב, דהיינו אני זקוק למחשבה חיובית לשמוע כדי להכשיר. כאן רב סולובייצ'יק רוצה לחלק בין קורבנות וספר תורה מצד אחד לבין גיטין מאידך, כי בנוגע לגיטין הדין של לשמוע הוא חיובי. אני צריך את הגט עם מחשבת לשמוע כדי להפוך את הגט הזה לגיטו של ראובן המגרש ולאה המתגרשת. מה שאין כן בנוגע לקורבן, יש דין של סתומו לשמוע. אני לא צריך מחשבה לשמוע כדי להכשיר את הקורבן. הקורבן הוא הקדש, קדוש המזבח, אני לא צריך להכשיר אותו. אלא יש דין מחודש, התורה חידשה אותו, שלא יהיה לו מחשבת שלא לשמוע, כי מחשבת שלא לשמוע היא פוסלת, וזה נחשב לשלילה. בנוגע לספר תורה, אומר רב סולובייצ'יק, שהדין הוא כמו קורבן, שהדין הוא שהמחשבת שלא לשמוע פוסל את הספר, ולכן בכתב עליון על גבי כתב תחתון, למרות שהוא כתב את הכתב עליון בלשמוע, אבל מכיוון שיש כאן, קיים גם הכתב תחתון במחשבת שלא לשמוע, המחשבה הזאת פוסלת את הגט. אז עוד פעם, שוב פעם אני חוזר להערה שלי, האם זה חיובי או שלילי? מצד אחד זה שלילה, כי התורה לא רוצה מחשבת שלא לשמוע, אבל מאידך גיסא זה חיובי, כי זה קובע ומחדש פסול, ואחרי שאני מהווה פסול בגופו של ספר, אני לא יכול שוב להכשיר אותו.
Okay. I thought I understood totally what you were saying, with the assumption that in certain cases
Sam, אתה לא יכול להגיד זה אולי בלשון הקודש?
אני מבין כל מילה שאומר.
כן? אתה מבין את האנגלית? אוקיי, בסדר.
I can do it, it's just...
כן, אוקיי, בסדר, בסדר.
So first I understood you to say that in certain cases the having the negative thought is what ruins it, and that the neutral is fine, which would mean, let's say, by karban, the way I understood it at first, that if I have zero karban, I'm just not going to expect.
Karban u'kashe.
But then you use the phrase that stama l'shma. And that sounds to me like we almost implanted and make an assumption that if you're here, it's a karban, we know that you intended to be. And
no, stomach lishma. No, stomach lishma lefi mishpachat salavetchik. V'ze matchil im a beis levi.
Is that a neutral status that you need to have nothing?
No. Tishpuete. Stomach lishma. Kavanai lo shani yachol natech et harosha lo lasot nituach psychologi v'lagil maskana shu itkaven lishma. זה מה שהעולם הבין בסתם לשמוע. רב חיים הבין בסתם לשמוע שהחפץ עצמו וקדושתו קובע את הלשמוע. אני לא צריך להוסיף בדיוק, זה מונח בגופו של בהמה של הקרב.
So neutral is fine. Neutral is fine. And you might say the same by a mitzvah. Now if somebody picks up an Esrog, not
Masach. שם זה כבר תלוי במחשבה של האדם. אז אם אני אומר סתום ולשמוע במצוות, הפירוש של הדבר הוא שהוא באמת התכוון לשם
מצוות,
אבל לא בכל. אז אם כן, בקורבן התורה חידשה שמחשבה שלילית פוסלת את הקורבן. אוקיי, בסדר, רבו ישראל, נעמוד פה כי יש הרבה לדון, אבל רק בתור הקדמה, יש לכם את הדפים האלו אם יזדמן לכם לעיין. אבל לעיין בכמה סוגיות, אני שוב פעם, התוכנית שלנו הייתה בנויה לכתחילה במחשבה שתעיינו בסוגיות. אני לא תמיד יכול להספיק לראות כל הסוגיות בפנים, אבל לפחות לקבל את המטרה שלנו היא להתאמן, אני קורא לזה אימונים. אימונים, כמו שספורטאי צריך לעשות אימונים, אז גם למדן צריך להתאמן. כי אם הוא מתאמן, אז הדברים הופכים להיות חלק ממנו, ואז הוא רואה סוגיה חדשה, הוא יכול לחקור בכם ולעיין בסוגיה על פי המבנים האלו. זה מה שרציתי להגיד. אוקיי, בסדר. יש לנו חומר.